ערב טוב, שלום וברכה. אני חוזר ומתנצל על השבוע שעבר, מי שהיה או לא קיבל את ההודעה, שירבו שמחות בישראל. זהו, זה היה, הכל היה בזמן, רק הברית טיפ טיפה הלכה יותר מאוחר, וזה גם היה בערד, אז זה לקח יותר מחצי שעה לחזור. כל זה לא נלקח בחשבון. חוץ מזה, הכל בסדר, ברוך השם. יש כלי שש, בהחלט. מסתבר שגם הוא לוקח כמה לכל.
אני מכיר כמה אנשים, אולי שעה.
כן, כן, אבל זה לא הספיק. טוב. אז אני רוצה ברשותכם המזגן שם חשוב, חם. צריך אותו. צריך חם. נשאר, לא, לא. אם חם, אז שישירו. זה עושה רעש. ולא מפריע לי. לא, לא, לא. שלא יהיה חם. יהיה חם, תשאיר. זה בסדר. זה לא עליי. שב, שב, מאיר, שב. תשאיר, תשאיר אותו, תשאיר אותו. הוא לא מפריע באמת. אם זה היה פה, זה היה מפריע. אז אנחנו בפרק חמישי, ובשבוע שעבר למדנו את המשנה של עשרת הניסיונות של אברהם אבינו. ודיברנו הרבה על מושג הניסיונות, ועל עניין העשרה, לא בשבוע שעבר, סליחה, לפני שבועיים. ועל פניו צריכים להמשיך למשנה הבאה, אבל נתעכבו הדברים, ואני חושב שאסור פספס. אנחנו בפרשה של עשרת הניסיונות. אנחנו בפרשת לך לך, ורוב הניסיונות נמצאים בפרשה שלנו. אז אולי נתמקד טיפה עדיין במשנה הזאת, במשנה ג' של עשרה הניסיונות שנתנסה אברהם אבינו, וניגע באחד מהם או שניים מהם, אולי אפילו בניסיון של היום, בניסיון של רביעי, היום אנחנו בערב יום רביעי כבר. ברטנורה אומר, עשרה ניסיונות, בואו נסתכל רק רגע על הפירוש של הרב מברטנורה, עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם, להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו. עכשיו יש מקום גם מקדימה, להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו. כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום, לפי הנוסח שיש לפנינו כאן. הרב מברטנורה מביא את עשרת הניסיונות. בפעם הקודמת עסקנו במשנה, דיברנו רק על הניסיון הראשון, ודיברנו על מושג הניסיונות בכלל. וכמו שאני אומר, אני רוצה לנצל את הפרשות שלנו כדי לגעת גם בניסיונות האחרים קצת. נקרא את דבריו. אחד, אור כסדים, שישליחו נמרוד לכבשן האש. הניסיון הזה לא נמצא בפרשת לך לך, הוא רמוז, והוא לא כתוב במפורש בתורה, והוא נמצא בפרשת נוח, והרמז הוא כזה, כתוב שם בפרשת נוח רק מעט מאוד על אברהם אבינו. שם כתוב שטרח מוליד את אברהם, את נחור ואת הרן, ויוצא איתם מחרן ללכת ארץ הכנען. שם וימות הרן על פני טרח אביו באור כסדים. הסיפור הזה נשמע מוזר, כלומר, קודם כל, מה החשיבות הרבה שלו? הרי אין לנו מהרן שום דבר חוץ מזה שיש לנו את כל צאצאיו. זאת אומרת, שרה היא ביתו, על פי חז"ל. לוט הוא בנו. אבל על הרן אין לנו שום מידע, והחשיבות לא נראית, מה זה משנה, מתי, מאיך? ושם אומר רש"י מיד את דברי חז"ל, וימות הרן על פני טרח אביו באור כסדים, שזהו סיפור כבשן האש, שאברהם אבינו במלחמה שלו עם נמרוד, שגם היא לא כתובה במפורש בתורה, אבל היא מסבירה את כל מה שמופיע בסוף פרשת נוח. במלחמה שיש לו עם נמרוד, נמרוד רוצה להפיל אותו לתוך כבשן האש, ואברהם ניצל מכבשן האש. הרן נמצא שם ושואל את עצמו אם ללכת עם אברהם או עם נמרוד, ואומר לעצמו, אם אברהם נוצח, אני משלו, ואם נמרוד נוצח, אני משלו. באווירת הימים האלה קוראים לזה כל צף. אם אברהם נוצח, ועל זה בונים הכל דרך אגב, אם אברהם נוצח, אני משלו, ואם בונים, את הלגו שבונים זה על זה, ואם נמרוד נוצח, אני משלו. אברהם נצח, ניצח, ואז הרן ממשיך, אבל הוא נופל בתוך כבשן האש. והשיעור הוא שיעור גדול מאוד, כדי לעמוד בכבשן האש, אתה צריך להיות אברהם. אתה צריך להיות ברור מאוד. הרן מתלבט, רגל כאן, רגל שם. ואז הוא מת על פני תרח אביו. וזאת אור כסדים, זה המקום שנקרא אור כסדים, על שם הכבשן הזה, אור כסדים. ועליו יאמר בהמשך פרשת לך לך, לפני ברית בין הבתרים, ושם זה יצא מתורת רמז לפסוק שהוא כבר יותר מפורש, הקדוש ברוך הוא פונה אל אברהם ואומר לו, אני השם אשר הוצאיתיך מאור כסדים. הביטוי הזה הוא מאוד מעניין, כי אנחנו מכירים אותו רק עוד פעם אחת בכל המקרא, וכולנו זוכרים את הפסוק המקביל, אנוכי השם אלוקיך, אותו דבר, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. והוצאתיך מ, לפי הדוגמה השנייה, זה לא אני השם ואתה יצאת מי, אלא אלמלא הוצאתיך מארץ מצרים, לא היית יוצא משם. ואני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים, בא לרמז ברמז עבה מאוד 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 שהיה משהו באור כסדים. ואני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים. ואני השם שגם עליי מתת כמעט באור כסדים, ואני השם שבגיני היה שיעבוד במצרים, ואני השם שהוצאתיך, והוצאתי ויצלתי וגאלתי ולקחתי וכו' וכו'. טוב. זאת הפרשה שם. אחרי סיפור אור כסדים, ממשיך הרב מברטינורה את הניסיונות הבאים. בואו נראה אותם. ב', לך לך מארצך. זה הניסיון הראשון שלנו בפרשה, לך לך. ג', ויהי רעב. טוב, אם נפרט לשנייה אחת את הניסיונות, נתייחס לרב מברטינורה ונפרט אותם, כולנו זוכרים, אברהם אבינו נוטש את בית אביו, את ארצו, את מולדתו, והולך לו אל ארץ כנען, על פי ציווי השם, הוא בן 75. אל הארץ אשר הרקע. זהו הניסיון השני. צריך להבין אגב מה בדיוק הניסיון, פה נדבר על זה. הניסיון השלישי, ויהי רעב. הוא מגיע לארץ ישראל, כי הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, ואשך לגוי גדול, ואברכך מברכך, ואהיה ברכה, ואגדלה שמך, נכון? הוא מבטיח לו את הארץ הזאת, והוא מגיע, והמפגש הראשון שלו זה ויהי רעב בארץ. רעב כזה שצריך לרדת מהארץ. ואז הוא מקבל את הרעב ומבין והולך למצרים. אגב, בכל הניסיונות האלה כתוב שהוא עמד בכולם. אם אתה מסביר שההליכה למצרים היא כישלון של אברהם, אז ודאי שאתה לא הולך כמו דברי המשנה, כי לפי המשנה הוא עמד בניסיון הזה. אז ההליכה למצרים היא הליכה נכונה. ברור גם שברעב שאברהם נמצא בו והוא הולך למצרים, הוא מכשיר לנו את הקרקע לאותם דברים שיהיו בהמשך. לרעב ולהליכה למצרים, נכון? ולפרעו. ואז הניסיון הרביעי, אני ממשיך ברב מברטינורה, הניסיון הרביעי, ותוקח האישה בית פרעה. נכון? הם מגיעים, ויראו אותה המצרים, כי יפה היא, ויהללו אותה אל פרעה, ותוקח האישה בית פרעה. נגעים, ולאברהם היטיב. זה הניסיון הרביעי. הניסיון החמישי, מלחמת המלכים. הניסיון החמישי הוא הניסיון של רביעי בפרשת לך לך. הניסיון השישי, צריך להבין אגב טוב את הניסיון במלחמת המלכים, אנחנו נדבר עליו עוד מעט יותר בהרחבה. הניסיון השישי, מעמד בין הבתרים, אז מה הניסיון? שהראו שיעבוד מלכויות. סוגריים, הרמב״ם למשל לא מונה, לא למשל, הרמב״ם לא למשל, לא מונה את ניסיון ברית בין הבתרים. כי הוא אומר, זה לא ניסיון, זה מחזה. זה לא משהו שהוא עבר. זה מחזה שאתה, שיהיה את כל המציאות הזאת. מה יכול אברהם לעשות? אבל הניסיון של ברית בין הבתרים, הוא שבעצם אברהם מקבל את זה באהבה, ויחשביה לו לצדקה. הניסיון השביעי, ברית המילה, נכון? אברהם בן 99 שנים, והוא הולך למול את עצמו בשמחה ובאהבה, זה הניסיון שחותם את פרשת לך לך. הניסיון השמיני שייך כבר לפרשה הבאה, אותו סיפור שהיה עם פרעה, חוזר בפרשה הבאה במהדורה שנייה, הפעם אצל אבימלך מלך גרר, וישלח אבימלך ויקח את שרה. הניסיון התשיעי, גרש האמה הזאת ואת בנה, גירוש הגר וגירוש ישמעאל. אגב, הניסיון הזה אצל הרמב״ם הוא שניים, גירוש הגר וגירוש ישמעאל. ככה הוא משלים את ברית בין הבתרים. והניסיון העשירי, העקידה. עד כאן בעצם, עד כאן עשרת הניסיונות. עד כאן עשרת הניסיונות. בניסיונות של הפרשה שלנו, אני רוצה להתמקד בעיקר בניסיון של היום בפרשה שלנו. אנחנו בליל יום רביעי, והניסיון הוא הניסיון של מלחמת המלכים. אני עוד רגע אכנס אליו. אבל לפני שאני אכנס למלחמת המלכים, אולי אני כבר אתחיל. מלחמת המלכים מתחילה, אין חומשים לפניכם, ואני יוצא מנקודת הנחה שאין, אני רואה כאילו אין חומשים. מלחמת המלכים מתחילה בפסוקים, זה רביעי, זה הפרשה של היום. ויהי בימי אמרפל, מלך שנער, אריוך, מלך אלעשר, כדור לעומר, מלך אילם, ותדעל, מלך גויים. עשו מלחמה. ועכשיו המלחמה היא בין ארבעת המלכים הגדולים, את ברה מלך סדום ואת בירשה מלך אמורה, שנאב מלך אדמה, שם עבר מלך צבויים ומלך בלה היא צוער. זאת מלחמה גדולה מאוד, במלחמה הזאת משתתפים האימפריאטורים הגדולים של העולם. אמרפל מלך שנער הוא מי? על פי חז"ל הוא נמרוד. האמת שאני אומר על פי חז"ל, וזה נראה פשט פשוט לגמרי, כי בארץ שנער בבקעה הוקם המגדל, ובארץ שנער בסוף פרשת נוח החל נמרוד להיות גיבור צייד לפני השם ולהמליך את מלכותו. הכל נמצא בארץ שנער. אז מלך שנער, בסדר? הוא כנראה מלך שנער. וזה בכבוד בכבוד רבי, יש מקום. אז מלך שנער הוא מלך שנער. וקריאתו בשם אמרפל מוסברת בדברי חז"ל וברש"י מיד בתחילת הפרשה שזה שמו הספרותי, זה שמו המלכותי. אמרפל אגב אצל רש"י זה על שם כבשן האש שאמר לאברהם פול. אמרפל מלך שנער. אנחנו עוד רגע ננסה להבין את הניסיונות בהדרגה וזו נקודת הבסיס. לניסיונות שעובר אברהם אבינו יש הדרגה. יש הדרגה, והניסיונות שעובר אברהם אבינו הם לא סיפור היסטורי על אברהם אבינו, הוא לא מעניין אותי. לא אברהם אבינו, אם זה סיפור היסטורי. הסיפור של אברהם אבינו הוא הניסיונות של כל אחד מאיתנו עובר. וכל אחד מאיתנו עובר את הניסיונות האלה על פי ההדרגה שמופיעים בעשרת הניסיונות, ולכן זה כל כך חשוב. ולכן נראה רק את ההתחלה כדי להבין את המהלך, מזה נוכל להבין קצת יותר את ההמשך. מלחמת ארבעת המלכים את החמישה לא מגיעה סתם. אני רוצה לחזור רגע לסיפור לך לך, מתחילתו. בפרשת נוח, אברהם אבינו, באור כסדים, נלחם בנמרוד. הוא יוצא מאור כסדים. הוא יוצא מאור כסדים, ולפני שהוא יוצא מאור כסדים, אני מתעכב לדקה אחת, יש כאן נקודה מאוד משמעותית. היא קשורה כבר לבסיס. לנוח יש שלושה בנים. יום שישי דיברנו על העניין הזה. לנוח יש שלושה בנים, שם, חם ויפת. שלושה בנים. זו נקודה מאוד משמעותית, כי בלי הרצף הזה אי אפשר לקלוט את כל מה שהולך. אני פתאום מעכל לעצמי שהניסיונות הם מהלך, הם מהלך חיים. לנוח יש שלושה בנים, שם, חם ויפת. עצירה לשנייה אחת, ואנחנו מתמקדים בזה לדקה, ממש לא יותר. שם, חם ויפת, מאל לנפצה כל הארץ. כל העולם בנוי בעצם על שם, חם ויפת. נוח הוא העולם. אין עוד אדם חוץ מנוח עכשיו, ויש לו את שלושת בניו. אתם יודעים מה זה שם, חם ויפת? פשוטו כמשמעו, השמות הם ההסבר של העניין. שם, פירושו כפשוטו, שם. שם, לא, לא, שנייה. שם בעברית פירושו שם, name. שם זה שם. זה המשמעות של המילה שם. שם זה שם. ראובן, שמעון, לוי. זה שם. חם פירושו חם. יפת, אנחנו עוד לא מבינים את המילה. אבל עוד לא הבנו את המילה. שם פירושו שם, חם פירושו חם, ויפת נדבר עוד שנייה. אלה שלושת הבנים שמהם יורכב העולם. שם, בעברית, מקביל המילה שם. לא מקביל, זו אותה מילה. רק ששם פירושו שם, אבל לא שם רק במובן של זר, אלא שם במובן של שממה. שם. אי שם, שם, שמם, שומם, זה וקום. אתם יודעים מה תפקיד האדם בעולם כשהוא נולד? תפקיד אחד. לקרוא שמות. למה? לכל השמים לתת שמות. הפסוק אומר בתהילים שהשם שם שמות בארץ. מכירים את המילה שמות בעברית? אתם יודעים מה זה שמות? שמות זה וקום שלא נתנו לו שם. ואז הוא נהיה שמות. חז"ל אומרים, אל תקרא שמות, אלא שימות. כי השם של משהו הוא מהותו, הוא משמעותו, הוא תוכנו. השם הוא בעצם השם. זה דבר מדהים אגב, שהכינוי לקדוש ברוך הוא, זה כינוי מעניין מאוד, הוא לא מופיע בתורה הכינוי הזה. הכינוי לקדוש ברוך הוא השם. השם פירושו, השם, the name. כי בעצם מה שתפקידו של האדם בעולם הוא לגלות את שמו. את שמו. את שמו. את שמו של כל דבר. את התפקיד הזה אין לאף בריאה אחרת בעולם. החיות שנבראו ביום החמישי לא אמורות לתת שמות. ודאי לא לצומח ולדומם, וגם לא לעצמם. וגם השמש לא אמורה לתת שמות. ועכשיו אני אומר את החידוש הגדול. וגם הקדוש ברוך הוא לא אמור לתת שמות. הקדוש ברוך הוא אמור לתת לי כוח, והוא בא לראות איך אני נותן שמות. ככה פסוק בבראשית. ויבא אל האדם, הוא מביא אליו את כל החיות, ויש שם פסוק מדהים. וכל אשר יקרא לו, לראות מה יקרא לו. לראות מה יקרא לו. ויבא אל האדם לראות. הצגה. הקדוש ברוך הוא בא, קונה כרטיס, והוא בא לראות מה המפקד הולך לעשות. לראות מה יקרא, זה לא התחום שלו. כמו שהכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, הכל בידי שמיים, אבל את השם אני נותן. אתם מבינים את מה אני נותן? את השם אני נותן. כי האדם נותן את השם. זה שם. זה כוח שקיים באדם. זה כוח שקיים, לנוח יש שלושה בנים, אני לוקח את זה שתי דקות, רק כי יש כאן רצף, שכשאני פתאום נכנס אליו, אני רואה שהוא מדהים. לנוח יש שלושה בנים, נוח זה כל אחד מאיתנו עם שלושה חלקים. שם, חם ויפת. זה עולם שלם של שם, חם ויפת. כוח אחד שיש באדם הוא הכוח שאנחנו קוראים לו הנפש האלוקית. החיפוש של המשמעות. הרצון למצוא את השם. החיפוש לא את מה שיש לכל הטבע. למינו, למינהו. כל יצור בטבע מחפש את מינו. אבל האדם גם מחפש את ודבק. למשל, אחד השמות המופלאים שהאדם נותן, הוא אומר, לזאת ייקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת. ההבנה הזאת שכאן יש השלמה, שכאן יש דביקות, הופכת את זה מעובדות שנקראות זכר ונקבה, למושג שנקרא איש ואישה. זה לא הקדוש ברוך הוא. לא הקדוש ברוך הוא נתן את השם איש ואישה. הקדוש ברוך הוא לא נתן את השם איש ולא נתן את השם אישה. האדם ראה את הדביקות, את החיפוש, את החיפוש הזה שהוא קשור למשמעות שלו. זה שם. יש צד שני, לכל נוח.
זה כבר לא נעים, זה כבר משהו אחר.
עכשיו אתם מבינים שנעים זה לא נעים, זה משהו אחר. לכל נוח יש עוד משהו. לכל נוח יש עוד משהו. לכל נוח יש גם שם, ויש מהצד השני חם. אתם יודעים מה זה חם? זה מאוד פשוט מה זה חם. חם זה חם. זהו חם. תנור. חם. חם זה אש. אם שם זה משהו שאני מוריד מלמעלה למטה, חם זה האש שעולה מלמטה למעלה. חם זה התנור, חם זה התאוות, חם זה הפריצה, חם זה הרצון, חם זה ההשתוקקות. חם זה מי שרואה את ערוות אביו ולא יכול לעצור. למרות שהוא היה 100 שנה ועוד שנה במבול, צדיק גמור. חם הוא התזכורת שבכל אחד יש חם. חם הוא הידיעה הזאת. תזכרו, חם, שם ויפת היו השלושה זוגות שהם ונשותיהם, ביחד עם נוח ואשתו, נכנסים לתיבה, איש ואשתו. חם לא מצאו אותו בשוק. זה שלושת בני נוח. חם הוביל יחד עם שני אחיו את תיבת הגאולה, את תיבת העתיד. את העולם של נמר עם גדי ירבץ ושל זאב עם כבש. לא, כמו שם ויפת. חם, שם ויפת. איש ואשתו, רק מי שענה לקריטריון של אישות נכנס לטבע. זאת אומרת שגם חם ענה לקריטריון של אישות, ככה חזר לומר, אבל זה פשט. חם זה הכוח הכותבי. ולחם יש בן שנקרא כנען, ועוד בן שנקרא מצרים, ועוד בן שנקרא כוש. יש לו באמת 4 בנים. כוש, ופוט, ומצרים, וכנען. אנחנו לא מכירים את פוט. הוא נעלם לנו. איך אמרנו בשיעור ביום שישי? הלך כפוט. הוא נעלם במשך ההיסטוריה, אנחנו לא מכירים אותו, אנחנו מכירים אותו באיזושהי הופעה מעניינת בספר צפניה בבית תפילה, שמתועד בעתיד. אנחנו לא פוגשים את פוט. אבל את שלושת הבנים האחרים אנחנו פוגשים גם פוגשים. ועכשיו שימו לב על הניסיונות. הבנו מה זה שם? הבנו מה זה חם. אני מתאר כאן וכאן, אבל אני מתאר את זה בי. בי יש חם, ובי יש שם. אתם יודעים מה זה יפת? יפת במילה הפשוטה זה יופי. וזה בסדר גמור המילה הזאת. יפת אלוקים ליפת מתורגם ירחיב. רש"י אומר כתרגומו. יפת כנראה בא מהשורש של לפתות. שיופי קרוב אליו מאוד. אתם יודעים מה זה פיתוי? כשאתה נותן שם, אתה בעצם מצטמצם למשהו. אתה מצטמצם מאוד מאוד, נכון, למטרת הרחבה. אתם יודעים איך קוראים לצמצום כזה? קידושין. אתם יודעים מה זה קידושין? קידושין זה צמצום. אני אוסר את עצמי. אנחנו מקודשים. כי אנחנו מאמינים שהקידושין האלה ייצרו הרחבה שיש לה שם. אתם יודעים מה זה חם? חם זה וירא את ערוות אביו. יש אומרים סרסו, יש אומרים רבעו. יפת, זאת הנקודה הרחבה שיש בין שם לחם. יפת זה הכל. אתם יודעים מי הם הילדים של יפת? יוון, פרס, אשכנז, אשכנז מתורגם בחז"ל, גרממיה, פוגרמה. הילדים של יפת הם הרוחב הגדול של העולם. תירס זה פרס. רש"י אומר תירס זה פרס. הילדים של יפת הם הרוחב הגדול של העולם, שנע בין שם לחם. כשחם רואה את ערוות אביו, ויקח שם ויפת את השמלה, והם רצים לחסות. יפת נמשך עם שם. ומה שנוח אומר בסוף דבריו, וזה המסר היחיד של נוח לאחרי המבול, 350 שנה הוא חי אחרי המבול. יש לו רק מסר אחד. כנען אמור להיות עבד עבדים לאחיו. זה לא עונש של כעס. זה דבר מדהים. אתם יודעים מה זה כנען? המילה כנען. כניעה, כנוע. מי יכניע את מי? מה יכניע את מה? מה זה כנען? זה מושגים פנימיים, זה מושגים אדירים. עוד רגע נדבר על אברהם שהולך לארץ כנען, ולוחם בנמרוד בן של וחוש ילד את נמרוד, ויורד למצרים. מישהו שם לב פעם שכל הניסיונות של אברהם אבינו זה מה עושים עם חם? כל הניסיונות הראשונים עד שמגיעים לברית בין הבתרים ועוברים לשלב הבא. אנחנו נראה את זה עוד מעט, זה דבר פלאי, אבל צריך ללכת לאט. ליפת יש סיכויים אדירים בעולם. אבל איך אומר נוח? יפת אלוהים ליפת
וישכון
באוהלי שם. יפת אלוהים ליפת, אבל שיפת ישכון באוהלי שם. כי כשיפת לא ישכון באוהלי שם, אתם יודעים מה קורה כשיש חיבור של יפת חם? חיבור של יפת חם זה לא רק זה, זה דברים הרבה יותר כואבים. יפת וחם מחוברים זה עולם שמכיר את עצמו. ברוך השם אלוהי שם ויהי כנען עבד למו. לא רק לשם, אלא דרך שם אמור כנען להיות עבד למי? דרך שם אמור כנען להיות עבד למי?
עבד למו?
תשמעו, דרך שם אמור כנען להיות עבד להשם. כי הפסוק אומר ברוך השם אלוהי שם ויהי כנען עבד למו? למי? לשם ולהשם.
וליפת.
לא. לא, זה פשט הפסוק.
למו זה להם?
ברוך השם אלוהי שם.
אלוהי שם.
ויהי כנען עבד למו? למי?
למו ליפת לשם.
לא, אבל בפסוק הזה יפת לא מופיע, זה כבר הופיע בפסוק הקודם. בפסוק הקודם כתוב על שם ויפת. בפסוק הקודם כתוב שכנען עבד לשם ויפת. אחרי זה בא פסוק חדש, ואומר ברוך השם אלוהי שם ויהי כנען עבד למו. ועכשיו בא הפסוק הזה ואומר שלכנען יש את התפקיד גם כן להיות עבד להשם, וגם הוא יבוא להשם. אבל הדרך שלו להגיע להשם עוברת דרך שם. ויהי כנען עבד למו. זה דבר פלאי. עכשיו תראו את הניסיונות. ניסיון ראשון של אברהם אבינו הוא מה? נו, אור כסדים. אתם יודעים למה הניסיון הזה הוא בפרשת נוח ולא בלך לך? למה הוא לא מפורש? למרות שהוא הופך להיות מפורש בהמשך, אני השם אשר הוצאתיך. שמתם לב שבפרשת נוח שלא כתוב כלום, רק את הסיפור הזה, זה בעצם עד גיל 75. כי אברהם אבינו עולה בלך לך והוא רק בן 75 כבר. לא כתוב כלום. אתם יודעים מה זה פרשת נוח? פרשת נוח היא הפרשה שעוסקת בזיכוך של העולם שנוח אמור לזכך אותו. אם אפשר, הטלפון מוציא אותי לגמרי. יישר כוח. פרשת נוח עוסקת בעצם בזיכוך של העולם. אני אגיד לכם את זה בצורה אחרת. המשנה הקודמת אומרת, עשרה דורות מאדם ועד נוח, ועשרה דורות מנוח ועד אברהם. בסדר? עשרה דורות מאדם ועד נוח, ועשרה דורות מנוח ועד אברהם. מדהים, תשימו לב רגע. עשרה דורות מאדם ועד נוח ומנוח ועד אברהם, זאת אומרת שצריכה להיות סימטריה, נכון? עשרה דורות, עשרה דורות. רוצים לראות שזה לא נכון? מתמטיקה פשוטה עכשיו זה כמו חידון לילדים. רוצים לראות שזה לא נכון. עשרה דורות מאדם עד נוח, בסדר? אז נספור. אדם, שת, אנוש. אדם, שת, אנוש. קינן, מהללאל, ירד. אם אפשר עם הטלפונים לעשות משהו, זה פשוט יציל אותנו. כן, או לסגור אותה פשוט, פשוט מוציא את הריכוז. אדם, שת, אנוש, קינן, מהללאל, ירד. בסדר? קינן, מהללאל, ירד. מתושלח, חנוך. סליחה, חנוך, מתושלח. למך, ומי הבן של למך?
נוח.
אז עשרה דורות מאדם עד נוח. אדם הוא אחד ונוח הוא עשר. אז עשרה דורות זה מאדם עד נוח, נכון? יופי. לפי זה היה צריך להיות עשרה דורות מנוח עד אברהם. שמנוח ועד אברהם, נוח יהיה הראשון ואברהם יהיה העשירי, נכון? בבקשה, אני קורא את העשרה דורות מנוח ועד אברהם בפרשת בראשית. איך?
לא,
לא כולל נוח, אולי לא כולל אברהם? אני לא יודע מי לא כולל. בואו נראה מה כתוב. עשרה דורות מנוח ועד אברהם. תשמעו, אני קורא לכם אותם. נוח, שם, אני הולך מהשושלת הזאת, ארפחשד, בסדר? לא חייבים לזכור את כל השמות, זה לא משנה, אבל אני קורא לכם אותם. ארפחשד, שלח, עבר, פלג, ראו, סרוג, נחור, פרח. מזל טוב. הגענו לתרח? איפה אברהם? 11. עכשיו מאיר מציע להוריד את תרח, את נוח. אני אומר אולי את סרוג.
נוח ספור כבר.
נוח, זאת אומרת נוח ספור, אז למה אתה אומר מנוח עד אברהם? אז תגיד משם עד אברהם, אני יודע עברית. אוקיי, אני שכוח. אבל כתוב עשרה דורות מנוח ועד אברהם. נוח ספור, אני יודע שהוא ספור. עבדו עלינו בקיצור. עשרה דורות מאדם ועד נוח, ועשרה דורות מנוח ועד אברהם. אתם יודעים מה כתוב פה? כתוב פה דבר מדהים. יש שני אברהם. לא באתי לחדש עכשיו שיש שני אברהם, שני ישעיהו המצאתי. יש שני אברהם. יש אברהם עד לך לך, ואברהם מלך לך.
אברהם ואברהם.
זה גם מסתדר עם זה, אבל זה עוד דבר, נכון. יש אברהם עד לך לך, ויש אברהם מלך לך. אברהם של פרשת נוח, הוא אברהם שמופיע בפרשת נוח לא בטעות. זה דבר מופלא, זה בשיחה ישנה שהרבי מדבר עליה, זה דבר מדהים. אתם יודעים מהי פרשת בראשית? פרשת בראשית במשפט אחד, היא איך הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. אתם יודעים מהי פרשת נוח? איך העולם שנברא והגיע עד למטה, 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 בהכי למטה שלו מזדקך. איך הוא מזדקך? על ידי מבול. אבל בעיקר על ידי עבודתו של אדם. מה יכול אדם לעשות בעולם? מה יכול אדם אחד לעשות בעולם שלם? מה יכול אדם אחד להפוך בו את כל העולם וכולנו בניו? אנחנו לא יודעים להעריך מספיק את נוח, אנחנו לא מבינים בכלל את המושג נוח. אם פרשת בראשית עוסקת במילים פנימיות בעליונים, פרשת נוח עוסקת בתחתוניים. במובן הזה לנוח אין תפקיד לפרסם את האלוקות. לנוח יש תפקיד לזכך את העולם. נוח, כולנו מתלוננים על זה שהוא לא מתפלל על בני דורו. צריך להבין שהמציאות היא גם כזאת. נוח בונה תיבה 120 שנה, ואף אחד לא מצטרף. המציאות עוד לא הגיעה להכשרה של את הנפש אשר עשו בחרן. ל-2000 שנות תורה. אנחנו עדיין ב-2000 שנות תוהו. בפרשת נוח, התפקיד של הצדיק הוא להציל את העולם ולגרום לקדוש ברוך הוא לחזור בו מהרצון שלו לאבד את העולם. פרשת בראשית מסתיימת בניחמתי כי עשיתים, אבל בפרשת נוח, נוח מעלה קורבן וירח השם את ריח הניחוח, ויאמר לא אמחה את האדם, לא אקלל עוד את האדם, יצר לב האדם רע מנעוריו. אתם יודעים מה התפקיד של אברהם אבינו של פרשת נוח? במובן הזה הוא עשירי לנוח. אתם יודעים מה התפקיד שלו? התפקיד של אברהם אבינו בפרשת נוח הוא להילחם בנמרוד, הוא להינצל מאור כסדים. מסתבר שהוא כבר עושה נפשות בחרן, אבל זה לא כתוב בפרשת נוח, זה כתוב בלך לך. אתם יודעים מה מתחיל אברהם אבינו בפרשת לך לך? לפעול אלוקות בעולם. הוא מתחיל לטעת אשל, לקרוא בשם השם אל עולם, להקים מדינה, להקים מציאות חדשה. זה שני תפקידים אחרים לגמרי. יש שתי מציאויות. אתם שומעים? אתם מבינים? יש שני שלבים. לכן אברהם הוא העשירי לנוח, אבל הוא בעצם האחד עשרה לנוח. הוא הראשון לעולם של 2000 השנים הבאות. הוא בחצי הראשון שלו חותם את עשרת הדורות שתפקידם לזכך את העולם, ובחצי הבא שלו הוא פותח את מתן תורה. הוא פותח את 2000 שנות התורה. הוא פותח את העולם של אברהם, יצחק ויעקב, משה, עולם, בניין. הוא פותח עולם חדש. בשלב הראשון, במלחמה, באור כסדים. הוא עוד לא בא לארץ. הוא עוד לא בונה מדינה. הוא עוד לא בא לבנות מקום.
איפה הוא מכיר את בורא עולם בכלל? בלך לך?
אין אור כסדים.
למה? בנוח, מה פתאום? בן 3 הכיר את בורא. בן 40 הכיר את בורא. פה הוא בן 75. הוא לוחם במציאות הקודמת, אבל הוא עוד לא בונה מציאות. הוא עוד לא בונה עולם. הוא עוד לא בונה מדינה. כשהוא מגיע לפרשת לך לך, מצווה עליו הקדוש ברוך הוא עכשיו לצאת מכל מה שהוא היה. ואנשים פה מתבלבלים, אתם יודעים מה זה לך לך? לך לך זה לא לך לך מאור כסדים, זה כבר לך לך מחרן, זה כבר לך לך מהמציאות היפה שהיית בה. לך לך מהעבודה של פרשת נוח, לך לך מהעבודה של עשרת הדורות מאדם עד נוח, של להציל את העולם, ותעבור לשלב הבא. ומה יהיה השלב הבא? ואגדלה שמך, והיה ברכה, ונבנה עולם, ונבנה חברה, ונבנה בית אברהם, ונבנה ממלכה שלמה של כהנים, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. כל סיפור אברהם מפרשת לך לך עובר ל-2000 שנים הבאות. רגע, 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 רבנו, לאט. רגע, שמיעה. עכשיו מתחילים את הסיפור. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. זה ניסיון לא ללכת לארץ. זה בכלל לא ניסיון. כל אחד מהורינו, אולי אפילו חלק מהיושבים פה בעצמם, אבל ודאי הורינו והורי הורינו שהחליט לבוא לארץ ישראל, אני חושב שעבר ניסיון יותר קשה מאברהם אבינו. יותר קשה. כל אחד. גם מי שעבר את זה בקלות. רק עם הסל קליטה זה כבר היה יותר קשה. אברהם אבינו נכון בין 75. בסדר גמור. אבל קודם כל כדאי לזכור ש-75 זה עוד לפני אמצע החיים. עכשיו הוא... נכון, הוא עושה סיבוב, ועוד פעם, זה פעם שנייה. עכשיו הוא בן 75, נלך לפעם השנייה שלו. הוא בן 75. חסר לו דבר אחד בעולם. בן. זה מה שהוא רוצה. בן ביתי יורש אותי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך לארץ כנען, ושם תקבל את הברכה. תראו לי יהודי שאומרים לו את זה, ולא טס. עכשיו בסיפורים הוא בא עם איזה חמור ומרווד, והוא מגיע עם רבבות הנפשות שהוא עשה בחרן. הוא מגיע בפרסט קלאס. הוא מגיע לארץ ישראל, איזה ניסיון? אתם יודעים מה הניסיון? לך לאדם שעשה רבבות נפשות בחרן, באמריקה, בעולם, ותגיד לו, לך עכשיו להצטמצם לעשייה בארץ כנען. לך עכשיו למלחמות, לך להקים מדינה, לך תצטמצם מההשפעה הקוסמופוליטית שלך, להביא עולם שלם להאמין, למלחמות עם הכנעני. עכשיו אל תשכחו, אתם זוכרים מה תפקידו של שם בעולם של נוח? להרים את חם. מול נמרוד התחילה המלחמה באור כסדים. עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אתה הולך לארץ ארור כנען. לשווא תחפשו בכל התורה אפילו פעם אחת את השם ארץ ישראל לארץ שלנו. אין. איך?
נערה, נערה בארץ ישראל.
לא, לא, במקרא, בחמישה חומשי תורה. נכון, נכון, שם יש את הנערה, את השוויה. אבל בחמישה חומשי לא תמצאו אפילו פעם אחת. לא תמצאו, אתם תמצאו ארץ כנען. אתם יודעים למה? כי העבודה שלנו היא להעלות את ארץ כנען. ועכשיו הוא צריך ללכת לארץ כנען, היא ארץ ישראל. הוא מגיע לארץ כנען ויש רעב בארץ. ואז הוא יורד לאן? נו?
מצרים.
שלישי.
זה גם כנען.
יש אחד שהוא עוד לא פגש. עם נמרוד הוא כבר נפגש. עם כנען הוא כבר התחיל, והכנעני אז בארץ. טיול אצל מצרים הוא עוד לא עשה. אתם יודעים מה זה ניסיון? ניסיון זה להעלות על נס. ניסיון זה להרים. אתם יודעים מה זה ניסיון? ניסיון זה ששם מרים את חם. אתם מבינים? שם צריך להרים את חם. וכששם מרים את חם, זה לא שם מרים את חם, שם מרים את חם. וכששם מרים את חם, העולם כולו עולה. אם נמרוד, אברהם רק התחיל בפרשת נוח. הוא בורח מנמרוד. אבל עוד מעט נגלה שהמלחמה לא הסתיימה, היא בקושי התחילה. המלחמה שהייתה עם נמרוד בפרשת נוח היא המלחמה שמתאימה לפרשת נוח, זיכוך. עכשיו אנחנו בלך לך. ניסיון א', רעב. ניסיון ב', ותוקח האישה בהתפרעו. זה פילי פלאות. עכשיו אתה נפגש עם נמרוד של מצרים. עכשיו אתה נפגש עם פרעו. וכשאתה נפגש עם פרעו במציאות הכי, 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 הכי נמוכה, זה לא הסיפור שאנחנו נפגוש בפרשה הבאה עם אבימלך, עם כבוד, עם פרעו. ושם בפגישה הזאת של אברהם עם פרעו ועם שרה, מגיע הניסיון של ותוקח האישה בית פרעו, ואז עוברים לשלב הבא. הם נמצאים במצרים. גם לוט נמצא במצרים. חוזרים הביתה, ולוט, שברח יחד עם אברהם, מאיפה? מאור כסדים. מחרן אברהם לא ברח. מחרן אברהם הלך בציוויו של הקדוש ברוך הוא. את חרן אברהם עזב עם עשרות בתי מלון ועולמות. מאור כסדים אברהם ברח. וכשהוא ברח מאור כסדים, הוא ברח עם לוט. והוא לוקח איתו את לוט, כזה שממשיך איתו. אין לו בן. עוד רגע הסתבר שחוץ מלוט, יש לו עוד דמות מיוחדת שנקראת דמשק אליעזר. הוא לוקח איתו את לוט. הם יורדים למצרים, ולוט נפרד מאברהם, ולא ניכנס עכשיו לכל הסיפור הזה, כי הוא לא אחד מהניסיונות, זה סיפור בפני עצמו. לוט נפרד והולך לסדום. ואז מתחילה מלחמה שנראית לא קשורה בכלל. ארבעה מלכים, שבראשם אמרפל מלך שנער, חזרה לפרשת נוח, לבקעה בארץ שנער, למגדל בבל, לנמרוד, באים להילחם עם חמישה מלאכים בסדום. מה הם מחפשים שם? כתוב מפורש בפסוק. ארבעת המלאכים האלה עשו מלחמה את חמשת המלאכים של סדום. למה? כל אלה חברו אל עמק הסידים, הוא מה שהיום אנחנו קוראים ים המלח. אבל בימים ההם זה עוד לא ים של מלח. בימים ההם זה סדום שהיא כגן השם, כארץ מצרים. מה הסיבה למלחמה? או בכלל, מה באים הגדולים לעשות אצל הקטנים? המרפל מלך שנער, אריוך מלך אל עשר, כדור לעומר מלך אילם, זה מלכי הצפון. מה הם באים לעשות פה למטה? 12 שנה עבדו את כדור לעומר. ועכשיו יש ביניהם קואליציה. 12 שנה עבדו את כדור לעומר. ו-13 שנה מרדו. פתאום התחיל מרד. עכשיו, מה המרד? צריך להבין. מלכי סדום, יש להם שטח חקלאי מדהים, חבל על הזמן, יש שם את כל מה שיש בעולם. זה היה כיכר השם, זה היה המקום, לפני ההפיכה. והם שולטים שם במקום הזה, אבל הם מלכים קטנים. ואז הקולוניאליסטים, האימפריאטורים, לוקחים אותם כממלכות בננות. חמשת מלכי סדום מקבלים את המלוכה מכדר לעומר ומהמרפל, ותפקידם זה מה? לשלם מס. נכון? הם צריכים לשלם מס. והם משלמים מס, תבינו תקילין. יושבי הממלכות האלה הם בעצם עבדים. הם עבדים קטנים, שחיים במקום כביכול עשיר מאוד, אבל הם משלמים את המס שלהם והם תלויים במלך הגדול שנמצא רחוק. הם מעולם לא חשבו למרוד. פתאום 13 שנה מרדו. אחרי 12 שנה הם מתחילים למרוד. מה מביא אותם למרידה? אנחנו לא יודעים. אבל אולי נחשוב עוד מעט ונראה למה. וב-14 שנה בא כדור לעומר והמלאכים אשר איתו. ועכשיו זה מדהים. הם עוברים פה ליד חצור, מיד תראו. וב-14 שנה בא כדור לעומר והמלאכים אשר איתו, ויקו את רפאים. מה זה רפאים? הגולן. ויקו את רפאים באשתרות קרניים, ואת הזוזים בהם, ואת האימים בשווה קרייתיים, ואת החורי בהרי רם שעיר עד אל פרן אשר על המדבר. הם בקיצור הולכים פה את כביש 90. ולוקחים אותו במה שנקרא בהם. למה הם עושים את זה? כי הם בדרך לסדום, אז אם כבר עוברים בדרך, למה לא לעשות כמה עצירות? עכשיו, הקבוצה הזאת של ה... זה מדהים, זה ארבעת המלאכים, צריך להבין את המלאכים הקדמוניים. עושים טיול, ויש, והם אוספים עם המגב את כל מה שמפריע. בדרך שלא יהיה הפרעות ברגליים. וישובו, דיניים, ממש. זה דברים אגומים, תבינו את זה עוד מעט. וישובו, ויבואו אל אין משפט יקדש, כי הם הגיעו כבר עד אל פרן. אתם במפה? הם כבר הגיעו לערבה. ואז הם עושים עכשיו פרסה קצרה, וחוזרים באיגוף של פרסה צפונה לכיוון סדום. וישובו ויבואו אל עין משפט יקדש. עין משפט, איזה ביטוי. הכל משפט, הכל שפיט, ולא כל הארץ משפט. ויקו את כל שדה העמלקי. עוד אין עמלק ועוד אין קדש. הכל נקרא על שמי עתיד. וגם את האמורי היושב בחצצון תמר. מכירים את האזור של ים המלח? וגם את האמורי היושב בחצצון תמר. הם מקים את כולם. ויצא מלך סדום ומלך עמורה ומלך אדמה ומלך צבועים ומלך בלע יצוער, ויערכו איתה מלחמה בעמק הסידים. מה מביא מלכים מסדום שכל חייהם שילמו מס פתאום לרצות חירות? מה מביא אדם להילחם על חירותו? איך אני אוכל להילחם על החירות שלי? את כדור לעומר מלך אילם, עם מי הם באים להילחם? כאילו הפסוק, כאילו שכחנו, והפסוק חוזר על זה. כאילו להראות את האבסורד. אתם מבינים עם מי הם הלכו להילחם הקטנים האלה? עם כדור לעומר מלך אילם. אתם שמים לב שעכשיו הסדר השתנה. כי מבחינתם מי הבוס? כדור לעומר. באמת, מבחינת האום, מי הבוס? אמרפל. כי הוא נמרוד. אבל מבחינת המלאכים האלה, הם מכירים את המחת שלהם. והם יודעים שכדר לעומר זה מפחיד כשהוא מגיע. אמרו להם, כדר לעומר בא עם הבוס שלו, הם לא שמעו בכלל שיש בוס מעל בוס, זה בכלל משהו בשמיים. אבל עכשיו הם עושים מלחמה עם כדר לעומר מלך אילם ותדעל מלך גויים, והמרפל מלך שנער והריוח מלך אלעשר. ומה הם עשו להם? והם מכסידים בארות בארות חימר. וינוסו מלך סדום ועמורה ויפלו שם, והנשארים הרנסו. אתם יודעים מה זה והנשארים הרנסו? אתם רואים את התמונה? פשוט כולם בבארות חימר, זה לוחמה בשטח חימר, בשטח בנוי, אבל לא בשטח בנוי, בביצות. זה תיאור מחריד, הם פשוט מתים בנפט, הם מתים בחימר, כולם. והנשארים, הנותרים, נתפסים בהרים. והנשארים הרנסו. הם נתפסים ככה בצלעות הערים. ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה ואת כל אוכלם וילכו. מי לקחו את כל רכוש סדום ועמורה וילכו? ארבעת המלכים. ופתאום הפסוק כאילו שכח משהו. ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם וילכו. והוא יושב בסדום. אתם זוכרים שהוא בסדום? רש"י אומר, מה זה והוא יושב בסדום? הוא בסדום. רש"י אומר שכשכתוב במקרא והוא יושב, הכוונה היא שופט. ומרדכי יושב בשער המלך. והוא יושב בסדום. אתם יודעים למה מרדו? כי הוא יושב בסדום. כי פתאום הגיע חניך בית אברהם, שבא ללמד שיש בעולם הזה חירות. פתאום הגיע חניך של אסכולה אחרת, שבא ללמד את אנשי סדום האומללים, העבדים, המסכנים שם למטה, שיש אלוה לעולם, שיש בעל הבית אחר. וב-13 שנה מרדו. הם לוקחים איתם את כולם, והם לוקחים איתם גם את לוט. ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. חז"ל אגב אומרים שהפליט, מה פתאום? חז"ל אומרים הפליט אוג מלך הבשן, אליעזר יצא להילחם. חז"ל אומרים שהפליט זה אוג מלך הבשן, אתם יודעים מאיפה הוא בא הנה? כי הם לקחו אותו במלחמה מקרייתיים, מהרפאים.
אבל אני צודק, יש איזה מדרש כזה שאומר שאוג מלך הבשן של אליעזר זה אוג מלך הבשן.
אז זה נכון. אבל ברש"י כאן, ויבוא הפליט, זה אוג שפלט מן המלחמה. והוא שוכן באילוני ממרא האמורי, אברהם העברי. אגב, מסדום לאילוני ממרא זה קרוב מאוד, הם עוברים את פשוט, הם עולים למעלה. בסדר? הם עולים להר. הם מגיעים לחברון. בחצצון תמר אצל האמורי. אחי אשכול ואחי הנר, והם בעלי ברית אברהם. וישמע אברהם כי נשבע אחיו, עכשיו מגיע הניסיון, שהוא החתימה לעניות דעתי של שם להעלות את חם. ניסיונות. אחרי זה מתחילים את ברית בין הבתרים. וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו ילידי ביתו 18,300 וירדוף עד דן. הוא לוקח איתו את כל חניכיו. ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויקם. זה מלחמה מופלאה. הוא לוחם עכשיו בארבעת המלכים את החמישה. פשט הפסוקים זה לא שיש לו רק 318 חיילים, למרות שכתוב פה 318. פשט הפסוקים זה, אי אפשר לחסל את ארבעת האימפריות הגדולות מ-318. זה דרוש. פשט הפסוקים הפשוט, זה נפלא. אבל פשט הפסוקים שאברהם יוצא למלחמה עם רבבות אנשיו, כי יש לו את בית אברהם. והסיירת מטכ"ל שלו היא 318 חניכים. מובילים את זה 318 חניכם. רש"י מביא אגב מדרש מעניין פה, ש-318 יוצא אליעזר. והוא לא מתכוון פה לדרוש רחוק, בשביל מה הוא מביא את זה? כי למלחמה יש רמטכ"ל. והרמטכ"ל הוא דמשק אליעזר. ולרמטכ"ל יש כוח ראשון, והכוח הראשון הוא 318, ויש מן הסתם רבבות לוחמים שהולכים להילחם. עכשיו אני רוצה שנבין על מה מדובר פה. רק שנייה, נכון, שנייה, חייב את הרצף, דקה, מחילה. אז יש כאן מלחמה. זאת מלחמה שאליה מוציא אברהם אבינו את כל חניכיו, את כל בית אברהם, את כל האנשים שאיתם הוא פועל עשרות שנים, כדי להציל את מי? את לוט, עוד מעט תראו שלא. ויחלק עליהם לילה ובעבדיו, ויקם וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק. וישב את כל הרכוש. של מי? של כל סדום. וגם את לוט אחיו ורכושו השיב. אז כל הרכוש מקודם הכוונה הייתה הרכוש של כל סדום. וגם את לוט אחיו ורכושו השיב. פתאום לוט הופך להיות אחיו. וגם את, והופך להיות גם. גם את לוט. וגם את הנשים ואת העם. פעם כשלמדנו את זה אני שמתי לב, זה דבר מדהים. בכלל לא תואר שלקחו נשים. פתאום הוא משיב נשים. בטח שלא תואר שלקחו נשים. כי בעולם האימפריות, הנשים זה הרכוש, זה כן תואר. כבר כתוב שלקחו את הרכוש. ברכוש היה רשימת מקולת. בין היתר היה איקס נשים. אתם יודעים מה משיב אברהם? הוא משיב את הנשים להיות נשים. ואת העם להיות עם. ואת השמות לאלה שהפכו אותם למספרים. ולזה הוא מוציא את כל חניכיו. אתם יודעים מה למדו בבית המדרש של אברהם? שם עסקו עשרות שנים בהכנות למלחמה בארבעת המלכים. לא כי חשבו שהיא תהיה. כי כל החיים שלנו זה לנצח את ארבעת המלכים. החיים שלנו זה לא רק להשיב את לוט, אלא זה להשיב את סדום. למקומה. להשיב את הנשים לעולמן. וגם את לוט אחיו ורכושו האישי, וגם את הנשים ואת העם. זאת מלחמת ארבעת המלכים החמישה, זה הניסיון החמישי. ויצא מלך סדום לקראתו אחרי שובו מהכות את גדור לעומר, כל זה הקריאה של היום, רביעי. ויצא מלך סדום לקראתו אחרי שובו מהכות את גדור לעומר, ואת המלכים אשר איתו אל עמק שווה, הוא עמק המלך. ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון ויברכהו ויאמר ברוך אברהם לאל עליון קונה שמיים וארץ. זה כבר לא זיכוך, זה כבר לא רק טיהור, זה כבר להתחיל לבנות עולם. איך הוא מגיע לפה מלכי צדק? שאלה טובה מאוד. הוא מלך ירושלים. מה הוא עושה כאן? כי אם הוא מלך ירושלים, אז מלכי צדק מגיע הנה מפני שהוא מבין שיש כאן עכשיו ניצחון אדיר, יש כאן מלחמה עולמית. וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך וייתן לו מעשר מכל. בהמשך עוד שני פסוקים שמלך סדום בא אליו ואומר לו בוא נעשה ביזנס. תן לי הנפש והרכוש קח לך. שמעתם? תן לי הנפש והרכוש קח לך. מלך סדום. הוא כבר ירד מההרים. הוא כבר לא תפוס. הוא פתאום חוזר להיות מלך סדום. רץ עוד פעם לבחירות. הוא גודל הדור. אומר לו אברהם, ויאמר אברהם אל מלך סדום, הרימותי ידי אל השם אל עליון קונה שמיים וארץ. עם איכות ועצרוך נעל ועם אקח מכל אשר לך. ולא תאמר אני השארתי את אברהם. בלעדיי, רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו איתי הנר אשכול וממרה, הם ייקחו חלקם. אתם יודעים את מה הוא מקים פה? את צהל. הוא מקים פה את ההחלטה של מה זו חלוקת שלל צודקת ומה אסור לגעת. הוא אומר למלך סדום, אתה לא הצלחת להתקדם במילימטר. מה אתה אומר? תן לי הנפש. מי אתה? מישהו פה שלך? משהו בעולם הזה שלך? והרכוש קח לך? על זה הלכתי להילחם? אני הולך עכשיו להחזיר נעל נעל לאנשי סדום. אישה אישה לבית אישה. ואתה אומר לי, תן לי הנפש? אתם יודעים מה היה במלחמת ארבעת המלכים את החמישה? המרפל מלך שנער הוא נמרוד. בא להילחם כדי להוציא את לוט שלקח איתו מי? אברהם מאור כסדים וסחב אותו בעצם ממי? מנמרוד. הוא בא להילחם, והמלחמה בעצם עוברת שני סיומים, תראו איזה דיוק זה. ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה ואת כל אוכלם, וילכו. כאן היה צריך להסתיים. ופתאום כתוב נון ב', ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם וילכו. והוא יושב בסדום. כבר הלכו. היו שתי מגמות למלחמה. מגמה א', שאותה מוביל כדר לעומר, להחזיר את ממלכת סדום ולקבל את כל הרווחים חזרה. מרדתם? אין פה מרידות. מי שמורד מת בבארות חימר. בעולם של כדר לעומר ואמרפל אין מורדים. מגמה ב', המגמה הזו הסתיימה בויילכו הראשון. עכשיו מגיעה מגמה ב'. מגמה ב', אברהם עושה פה מהפכות ובראש המהפכה נמצא לוט. הוא בן אחי אברהם. ואת בן אחי אברהם צריך לקחת מפה. כי בן אחי אברהם מסכן את העולם, כי אברהם מתחיל לחלוש על העולם. והרצון הזה של אברהם להיות אימפריאליסט מקביל להבדיל אלף אלפי הבדלות לאמרפל. הרצון של אברהם להקים אימפריה, אתם יודעים מה זה אימפריה? אימפריה. הרצון של אברהם להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם, מתחיל להקות שלוחים. וזו המגמה המרכזית השנייה. לכן בא הפסוק הבא, ויקחו את לוט, וגם את רכושו, וילכו. אתם רוצים להבין למה הם חזרו לקחת אותו? כי הוא יושב בסדום. זה מדהים הפשט של הפסוקים. והוא יושב בסדום, אנחנו יודעים שהוא בסדום. הוא מוביל את זה. הוא הבסיס לכל המהפכות האלה. כשיוצאים להילחם, אתם יודעים את מה הולכים להמשיך? הולכים להמשיך את התפקיד שלנו, ששם ינסה וירומם את חם. אתם יודעים מה זה חם? חם זה מלך סדום שמבקש רק דבר אחד, תן לי הנפש והרכוש קח לך. והתפקיד של אברהם, שמלכי צדק בן שם מגיע אליו, חז"ל אומרים שמלכי צדק זה שם. מלכי צדק מלך שלם. אתם מבינים למה? כי שם, או בנו של שם, בא לראות את המהלך שמתחיל עכשיו משם הלאה, דרך אברהם. וזה היין והלחם והכהן לאל עליון והמעשרות. זה דבר פלאי. אתם מבינים מה זה ניסיון? כשהקדוש ברוך הוא עושה לי ניסיון, אתם יודעים מה הוא עושה לי כשהוא עושה לי ניסיון? הוא רוצה להגיע למקום עוד יותר נמוך, שגם משם אני יכול לעלות יותר גבוה. למרות שכבר נדמה לי שלא צריך בכלל להגיע לשום מקום. כי הרי מה קודם לניסיון העקדה העשירי? והייתה אשל בבאר שבע. ויקרא שם בשם השם אל עולם, ויגור בארץ פלישתים. אחר הדברים האלה, אחרי מה? אחרי הקריאה בשם השם, אחרי שהכל נראה לך טוב, אחרי שהכל נראה לך בסדר, האלוקים ניסה את אברהם וגילה לו יש עוד מקום נמוך בעולם שגם משם אפשר לרומם. יש לך כוחות שעוד לא ידעת עליהם. כל הניסיונות הראשונים, אני אף פעם לא שמתי לב לזה, כל הניסיונות הראשונים הם ההמשך של סיפור נוח, שם, חם ויפת. אור כסדים, לך לך אל ארץ כנען, רעב בארץ, בית פרעו, מלחמת ארבעת המלכים את החמישה. כולם. עכשיו אתם מבינים מה קורה הלאה. אחרי חמשת הניסיונות האלה, זה החצי הראשון. זה סדר ברור. מה שהצלחת עם נמרוד באור כסדים זו התחלה, אבל נמרוד עוד מסתובב. מלחמת אמרפל היא להעלות את נמרוד הלאה. אתם יודעים מי הוא דמשק אליעזר? תחזיקו חזק. יונתן בן עוזיאל. אתם יודעים מי הוא דמשק אליעזר? אומר יונתן בן עוזיאל, מאיפה דמשק אליעזר? פשט, נכון, דולה, הוא משקה מתורת רבו, זה יפה. מאיפה הוא דמשק אליעזר? מדמשק, מאיפה הוא? יונתן בן עוזיאל אומר דבר לא יאמן. הוא בנו של נמרוד. אתם מבינים שעל פי חז"ל המלחמה עם נמרוד מתנהלת בין נמרוד לבין בנו? אתם מבינים שבן ביתי שעליו מדבר אברהם כל הפרשות, שאילו לא היה בעולם חלילה יצחק, הוא היה ממשיכו. אנחנו היינו ממנו. אתם מבינים שבן ביתי הוא בעצם בנו של נמרוד? אתם תופסים מה בעצם עם ישראל אמור לעשות? הוא לא אמור רק לצאת ממצרים. הוא אמור להוציא את מצרים ממצרים. עם ישראל לא אמור רק להימשות על ידי בת פרעה. איך אמרנו הרבה פעמים? הוא אמור למשות. את מי? לא רק את עם ישראל. את בת פרעה בעצמה, מבית פרעה. ותקרא את שמו משה. לא אני משיתי אותך מהיאורק. הרבה יותר, אתה משית אותי מבית פרעה. לא בשביל שאנחנו נדע את השם הגענו למצרים. אלא בשביל שידעו מצרים כי אני השם. אתם מבינים מה זה ניסיון? המושג ניסיון מקבל משמעויות אחרות לגמרי. ניסיון הוא הבנה שאתה מעולם לא הבנת לאיזה גובה בכלל אפשר להגיע, כי אחרת בשביל מה נברא העולם. והמכה הזאת שעכשיו אני נמצא בה, לא נועדה אלא בשביל לגלות לי עוד גובה שאף פעם לא הבנתי שאפשר שגם הדבר הזה יעלה אליו. גמרתי באור כסדים. אתם יודעים למה זה אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים? כי זה בדיוק כמו אני השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כי כשיצאנו מארץ מצרים, אנחנו יצאנו. אבל עוד יש מצרים. והיא בועטת ונושכת. ואתם יודעים מה תפקידנו כל ימינו? לצאת ממצרים. כל יום ויום. ערב ובוקר. כל יום ויום אני מברר האם אני מעלה את מצרים למקום שבו כבר לא יהיה מצרים. למקום שגם מצרים תבוא לבית תפילה לכל העמים. לשם יש תפקיד. אם הוא לא ייתן שם לכל מה שיש פה, יהיה פה וקום. השמות יורידו את העולם כולו. שם לא מילא את תפקידו. כל עוד חם, דרך יפת, לא עולים כולם לשם. 10 ניסיונות נתנסה אברהם, ובפעם הראשונה מופיע התואר אבינו. זה 10 ניסיונות שכל אחד מתנסה. עם השם והחם. כי לשם יש תפקיד.
הוא לא הולך
להילחם בשם,
הוא לא הולך
להחליף
או למחות את זכר
המרפא.
זה לא מעניין אותו, הוא הולך להציל את לוט.
לא, הוא הולך להחזיר את כל הרכוש מסדום.
כן, זה כדי,
בשביל
להוציא את
לוט, הוא צריך... לא, זה מופיע בשני פסוקים, חנן. הוא מוציא, אני לא הייתי מאשר בשום מקום, גם אתה לא, בשום צבא בעולם, לסכן אלפי חיילים, להביא נעליים של רכוש מסדום, אם אתה יכול ללכת בסיכול ממוקד ולהביא את לוט. הוא עושה שתי פעולות, תקרא את הפסוקים. אבל הוא עושה שתי פעולות נפרדות. הוא עושה גם את הפעולה של החזרת כל הרכוש וכל הנשים וכל העם. מה זה דרך אגב? כל דרך אגב כזה זה עוד סכנת נפשות. אנחנו לא בבית מרקחת, אנחנו במלחמה. זה מלחמה פה, זה לא דרך אגב.
אבל הוא לא נועד להילחם בשביל להחריץ המלוכות
האלה. אברהם נועד לתפקיד אחד, להעלות את העולם. לא להציל את לוט. זה החידוש. ודאי שהמגמה המיידית היא הצלת לוט. אני יודע, זה כל מה שאנחנו מנסים להגיד כל הערב. ודאי שהמגמה המיידית היא הצלת לוט.
מרידה הזאת הוא לא
התאבב, ברור, הוא גם לא היה קשור אליה, המרידה הזאת הייתה עכשיו, הוא בכלל לא יודע מכלום. ברגע שלוקחים את לוט, הוא מבין אבל שלא את לוט לוקחים, אלא לוקחים את כל העבודה שלוט עשה. לא את לוט לוקחים, לוקחים את כל המהפכה שלוט יצר בסדום. זה לא לוט. לוט יצר מהפכה בסדום, לוט יצר מרידה.
איך אברהם בכלל מתעורר לקרב? וישמע אברהם כי נשבע אחיו.
100%.
ויתר את עמך.
100%. ברור שזה המעורר. ברור. המעורר הוא לוט. ואז הניסיון בא להגיד, המעורר מגלה לך איזה כוחות יש פה. ברור. למה אברהם יצא לקרב? כי לוט נשבע. אין שאלה על זה, זה לא חידוש, זה פשוט. אבל מה עשה אברהם בקרב? האם בקרב הוא החזיר את לוט, או שבקרב הוא החזיר נשים, רכוש, עם ולוט? ועכשיו הפסוקים אומרים מפורש מה הוא עשה. הם גם אומרים מה קודם ומה אחר כך. עכשיו מלחמה זו מלחמה. על כל פרט מיותר במלחמה, על כל רגע מיותר במלחמה אנחנו משלמים, אנחנו יודעים מה זה מלחמה. אתה לא מתעכב במלחמה על כיסא נוח. אתה לא יושב במלחמה סתם. אתה צריך להחזיר את לוט, תחזיר את לוט. מה מעניין אותי אנשים והעם? כך אני למדתי את הפרשה פעם. אבל זה לא מה שכתוב פה. זו מהפכת עולם. אברהם מתעורר למלחמה, נכון? כי מהו ניסיון? ניסיון הוא שאתה מתעורר בגלל משהו מסוים שקרה. ואז פתאום אתה בכלל לא מבין מה התפקיד שלך. פתאום אתה רואה שהתפקיד שלך הוא הרבה יותר רחב ממה שחשבת. לא על החזרת לוט יצא מלכי צדק. לא על החזרת לוט יצא מלך סדום. הם הגיעו לעמק המלך, הוא עמק שווה. תחשבו על המושגים. יש עמק חדש בעולם שנקרא עמק המלך. תחשבו איזה קוריוז זה שבעמק המלך שאותו ממליך עכשיו אברהם ומלכי צדק אומר אל עליון קונה שמיים וארץ. מגיע המלך סדום הזה ואומר גם אני מלך. תן לי הנפש והרכוש כך לך. לאברהם יש תפקיד בעולם, הוא מוגדר התפקיד של אברהם בעולם. הוא צריך לגלות שם השם בעולם, הוא קורא בשם השם אל עולם. והכוח לקרוא בשם השם אל עולם לא בא במתנה, הוא בא דרך ניסיונות. זה בדיוק ההגדרה. ההתעוררות היא לוט, הניסיון הוא א', אבל הניסיון מרים אותך למקום שאתה בכלל לא ידעת. לא היה שום דבר בעולם שהיה אמור להביא את אברהם להשיב נשים ועם ורכוש דומי. אלא הניסיון. רק אחר כך מתחיל שלב ב' של הניסיונות. אתם יודעים מהו שלב ב' של הניסיונות? זרעך. ברית בין הבתרים. השם אלוקים הן לי לא נתת זרע. והנה, עכשיו זה מובן, בן ביתי יורש אותי, למה? כי הוא זה שהצליח בכל. כי בן ביתי הוא זה שהרים את העולם להילחם בנמרוד ולהביא את העולם חזרה למקום שלו. והנה בן ביתי יורש אותי, זה כמעט בקשה. אם חלילה אין לי זרע, הוא המתאים. לוט בסדום, ובן ביתי יורש אותי. ויאמר אלוקים, לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממאיך. הבט נא השמיימה. ואז הוא שואל, אבל במה ידע כי יירשנה? ואז הוא אומר לו, אתה זוכר את התנור שהיית בו באור כסדים? אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים, אתה זוכר את התנור? והנה תנור וענן אש. זה יהיה פרק תדבר, בפרשה. דז'וו. לא רק אתה תעבור אור כסדים. ילדיך וילדי ילדיך יעברו אורי כסדים. כל הדורות יעברו אורי כסדים. כי ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אתה יודע מה אתה מוריש לילדיך? את כוח הניסיונות. ואת העוצמה להתרומם מהניסיון למקום שעוד לא היה. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אתם יודעים מה כתוב על הפסוק הזה? והיא שעמדה לאבותינו ולנו. מברית בין הבתרים מתחיל השלב הבא. חמישה ניסיונות ראשונים. ואז מתחיל השלב של איך מעבירים את זה לדורות הבאים. זה דבר פלא פלאות. אחרי ברית בין הבתרים הניסיונות הבאים שייכים לאותו דבר. הראו שיעבוד מלכויות. ואחרי זה הוא מראה לו את ברית המילה על הארץ ועל הזרע. ואחרי זה הוא לוקח אותו ומביא אותו לסיפור של ישמעאל והגר. של אברהם שמבקש, מתחנן לו ישמעאל יחיה לפניך, והקדוש ברוך הוא מלמד אותו איך את הניסיון הזה מעבירים את הדורות הבאים. ואחרי זה השיא של העקדה. אבל הניסיונות של הפרשה שלנו עד למלחמת ארבעת המלכים את החמישה, אני חושב ששופכים אור על המושג הזה אחרת לגמרי 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 של ניסיון. זה היה 10 ניסיונות, אמוץ, עצרתיך. למה אתה קורא?
ההמשך בבית השיר השם, אבל אדם השמות, אחר כך הוא
שואל במה אתה לא שואל, אתה אומר פה דבר עצום. זה דבר גדול מאוד. השמות אומרים, זה יפה מאוד שנתתי שמות, אבל אני עוד לא מצאתי איך זה יהיה המשכי, איך זה יהיה לדביקות, איך זה יהיה לנצח. כשאדם מחפש שם, הוא מבין שהוא יכול לשאוף ליותר ויותר 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 ויותר. מה אברהם שואל בבמה עדה כי עיר השינה? הבנתי שיש שמות. אבל מי אמר שזה יחזיק? מי אמר שזה יהיה לנצח? מי אמר ששום דבר לא יפסיק את זה? אני רוצה הבטחה שזה יהיה לנצח נצחים. ואז הוא אומר לו, מי אמר? קשה להגיד את זה. הוא לא אומר לו, אני אומר לך, הכל יהיה בסדר. אתה יודע מה אומר לו? ויאמר אברהם, ויאמר השם לאברהם, ידוע תדע כי מה? כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. אתה יודע מה פשוט? אני מבטיח לך שהכל יהיה בסדר. אתה יודע איך אני יודע שהכל יהיה בסדר? כי כל פעם שהם ישכחו את שמם, אז הם יהיו גרים שוב. אל תדאג, זו התחייבות. אתה העברת להם את כוח העמידה בניסיון. זה דבר מזעזע. זה משפט קשה מאוד. אתה נת... במה ידע כי היא ירשנה? כי אתה נתת להם את הכוח לגלות שיש לשם, לשם, את האפשרות להעלות את הכל, וכשהוא שוכח את שמו, והוא מאבד את עניינו, והוא מאבד את מהותו, אני עוזר לו להיזכר. לעזרה הזו להיזכר, אם נצליח לקחת את זה, זה דבר נפלא למקום הלאומי, אבל אם נצליח לקחת את זה משם גם למקום האישי, חזרה. זה דבר פילי. כשמגיע משה למצרים, מה הוא פוגש במצרים? רק דבר אחד. מה הוא אומר? הוא אומר, ריבונו של עולם, אני הולך על התפקיד הזה. בתנאי אחד. לא נראה קשור בכלל. אתה רוצה שאני יוציא את ישראל ממצרים? אני לוקח את התפקיד. יש לי אבל שאלה. ואמרו לי, מה שמו?
מה הוא אמר?
מה, זה קורס בשמות בקבלה? אני צריך להוציא עם ממצרים. למצרים יש מגמה אחת. לחסל את השמות. אז אני צריך לדעת לתת לכל אחד את השם שלו. אתה יודע איך קוראים לחומש הזה? חומש שמות. כך יוצאים ממצרים. אתה יודע מי עושה את זה? משה. משה זה אותיות השם. מי שרוצה למשות משהו, זה למשות אותו מאובדן שמו. ואז אני אוציא את מצרים ממצרים. אני מבין שהטלת עליי את התפקיד הזה. אבל אני לא מוכן להיכנס לתפקיד הזה בלי שאני יודע מה שמו, כי שמו הוא הבסיס לזה שלכל אחד יש שם. ואז, נכון, יהיה אשר יהיה, יכול להיות שבאמת עכשיו זה עוד לא, אבל השאיפה לזה, השאיפה לבמה עדה כי ירשנה, השאיפה לחיבור, התחושה שעכשיו עוד אין את החיבור, והשאיפה שזה יתרחש, זה הבסיס של הניסיונות. 10 ניסיונות ועמד בכולם. טוב, צריך עוד להרחיב בזה הרבה, בעזרת השם, בשבוע הבא נמשיך ל10 ניסים.